תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה. הבוס התרשל וגרם לכך שנפגעתם? ייתכן שתהיו זכאים להגיש תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה. באילו מקרים זה אפשרי ואת מי תובעים? כאן תקבלו את כל התשובות. למרות המאמצים והפעולות שמעסיקים נוקטים כדי להימנע מפציעות ולהבטיח את שלום העובדים, תאונות עלולות להתרחש גם ברגעים בלתי צפויים לאורך יום העבודה. מרבית התאונות נגרמות כתוצאה ממה שמכונה תאונה אישית, מידע, החלקה, התנגשות, טעות אנוש וחד. אלא שישנן תאונות שנגרמו כתוצאה מרשלנות של המעסיק ובגינן ניתן לתבוע אותו ישירות. המקרים בהם מגישים תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה. כל פגיעה מתאונת עבודה עוברת דרך המוסד לביטוח הלאומי, המחויב לפצות בגין נזקי גוף שנגרמו לעובד שהוכר כנפגע עבודה. אלא שלמרות הפיצוי שניתן מהמוסד לביטוח הלאומי, דמי פגיעה ובמידת הצורך גם קצבת נכות, המעסיק לא חף מחובות על פי חוק, עליו לנקוט באמצעים נדרשים לעבודה בסביבה בטוחה כמו שילוט מתאים, ציוד, בגדי מיגון, הדרכות ורענון, מינוי אחראי בטיחות ועוד. אם המעסיק הפר את אחת מחובותיו החוקיות, כמו למשל העובדה שלא סיפק לעובד בשטח תפעולי וסט זוהר ואותו עובד אכן נפגע מכלי תפעולי כמו מלגזע, הרי שמדובר ברשלנות שניתן לתבוע בגינה את המעסיק. תביעה זו כמובן תצטרף לתביעה הקיימת בביטוח הלאומי, אך להבדיל ממנה תנוהל בבית המשפט מול המעסיק באופן אישי, מה שעשוי להעיב על הדינמיקה במקום העבודה ולכן מומלץ להתייעץ טרם נקיטה בהליכים משפטיים עם עורך דין תאונות עבודה. ביסוס התביעה נגד מעסיק שהתרשל. אם מעסיקכם התרשל או גרם למפגע רשלני שממנו נפגעתם, תוכלו להגיש נגדו תביעה ובה תצטרכו להוכיח שהתאונה נגרמה בעקבות אותה התרשלות ולכן המעסיק הוא זה שאחראי לפצות אתכם בגינה. הוכחה זו בתחום נזקי הגוף נקראת קשר סיבתי, והיא מביעה את הקשר בין הפעולה הרשלנית לבין הנזק שנגרם לכם. כלומר, לא די לומר, החלקתי משום שהרצפה הייתה רטובה ונחבלתי, אלא חשוב להסביר מי הגורם להימצאות המים על הרצפה, להבהיר שלא נמסרה עזרה או מונה אדם להשגיח על הימנעות מהחלקה במקום, ורק לאחר מכן לפרט את הנזקים שנגרמו ממנה. כלומר, התובע יצטרך להראות שהמעסיק הפר נהלים וחוקים בנושא בטיחות העובדים במקום העבודה על מנת שתביעתו תתקבל. תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה. הכסף לא תמיד מגיע מכיס המעסיק. אמנם תביעת פיצויים נגד המעסיק אחרי תאונת עבודה מופנית אליו באופן אישי, אך ישנם מקרים שבהם יהיה אפשר לתבוע את החברה עצמה. נניח ומדובר בתאגיד גדול, שיש לו שטח עסקי אדיר עם כמה וכמה מבנים, שניתן להגיע אליהם גם בהסעה פנימית. וכעת נניח שבמסגרת אותה נסיעה התרחשה תאונת דרכים המוגדרת גם כתאונת עבודה. בפועל העובד הנפגע בתאונה זו יפוצה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, במקום קבלת דמי הפגיעה מהביטוח הלאומי במקרה כזה, ואם יוכיח שהתאונה נגרמה משום שהחברה לא דאגה לחידוש הסימונים על הכביש או להצבת תמרורי דרך כמתבקש, הרי שמתקיימת עילה לתביעתה בגין נזקי הגוף שנגרמו לעובד. בפועל, החברה עצמה היא זו שתפצה את הנפגע ולא המנהל הישיר שלו. ישנן גם תביעות רבות שבהן הפיצויים מתקבלים מביטוח חבות המעבידים שקיימת למעסיק. אם אדם מסוים תובע אישית את המעסיק ויש ברשותו ביטוח חבות מעבידים, הוא יוכל לממש את הביטוח שלו ולהעביר את כספי הביטוח כפיצוי למבוטח עצמו. אפשרות שלישית במספר איננה סותרת את התביעה האישית נגד מקום העבודה או נגד המעסיק הישיר, אך תוכל להתממש גם כן בהינתן התנאים המתאימים. אם לעובד יש פוליסת ביטוח תאונות אישיות, פוליסת אובדן כושר עבודה או פוליסת נכות, הן באופן פרטי והן ממקום העבודה, יהיה ניתן לממש אותן על מנת לקבל פיצויים מתאימים. התיישנות בתביעת פיצויים נגד מעסיק אחרי תאונת עבודה. מכיוון שישנם מספר מקומות או מספר אפשרויות לתביעה כאשר מתייחסים לתביעה נגד המעסיק, חשוב להבין עד מתי ניתן להגיש כל אחת מהתביעות. ובכן, התיישנות בתביעת פיצויים בבית המשפט מול חברה או מעסיק עומדת על 7 שנים. אם תתבעו את חברת הביטוח או את הפוליסה ממקום העבודה, על תביעתכם להיות מוגשת תוך 3 שנים בלבד. כמובן שהגשה באיחור מעבר למועדים אלו תגרום לדחייתה של התביעה ותמנע מכם את האפשרות לממש את זכאותכם לכספים שמגיעים לכם. ישנם חריגים לחוק ההתיישנות שיתאימו למקרים מסוימים ויוכלו לאפשר לכם דחייה מסוימת. אם מצבכם דורש דחייה או שאתם מתקרבים לתחילת תקופת ההתיישנות, כדאי לבדוק זאת מול עורך דין מומחה לנזקי גוף. תביעת פיצויים אחרי תאונת עבודה, מה עוד צריך לדעת? ישנם מקרים שבהם גם העובד וגם המעביד אחראים להתרחשות התאונה, דבר המכונה אשם תורם. בית המשפט יחליט מהו אחוז האשם התורם של העובד התובע ולפיו יקזז מגובה הפיצויים. למשל, אם נקבע שגובה הפיצוי בתיק מסוים הוא 100,000 שח ולעובד יש אשם תורם של 20%, הפיצוי שיפסק לא בפועל יהיה 80,000 שח. הסכומים המתקבלים מהביטוח הלאומי, כמו גם קביעת שיעור הנחות, משפיעים על הליכי התביעה של נזקי הגוף וזו של חברת הביטוח בחבות מעבידים. מכיוון שתגמולים וקצבאות משפרים בפועל את מצבו הכלכלי של הנפגע, חברת הביטוח במקרה של קבלת פיצוי מביטוח חבות המעבידים, תקזז מהסכום על ידי תחשיב של היוון. ישנם מקרים שבהם תגמולי הביטוח הלאומי מגיעים לשווי תיק הפיצויים בבית המשפט ואף עוברים אותו, מה שבפועל מכונה בליעה. במצב כזה חברת הביטוח של המעסיק לא מחויבת לשלם פיצויים נוספים לנפגע ולכן ייתכן שעורך דינכם ייעץ לכם שלא לתבוע את חברת הביטוח של המעסיק מראש, שכן הסכום שתקבלו מהביטוח הלאומי גבוה יותר. כיצד תפעלו מיד אחרי תאונת עבודה? קבלת טיפול רפואי. עליכם להתפנות לאבחון מצבכם הרפואי ולקבל טיפול מתאים. בסיומו תקבלו תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה המוכיחה בפועל כי נפגעתם. ודאו שהרופאים מציינים בכתב שמדובר בתאונת העבודה, את נסיבות התאונה ואת כל תלונותיכם. תיעוד פרטי התאונה. רשמו ושמרו פרטים חשובים כמו מקום, שעה, תאריך, פרטי עדים לתאונה או עובדים נוספים, את השתלשלות התאונה, צלמו את המקום שבו נפגעתם או את המכשול הרלוונטי. זכרו שתביעות אלו אורכות זמן ממושך ואין טעם להסתמך על זיכרונכם בדיעבד. הודעה למעסיק. יש להודיע למעסיק סמוך ככל האפשר להתרחשות התאונה כי נפגעתם ולבקש ממנו את טופס בל 250 אותו מגישים לביטוח הלאומי כדי לדווח על התאונה. פנייה לייעוץ משפטי. עורך דין המתמחה בדיני נזיקין ובפרט בתאונות עבודה, יוכל ללוות אתכם משלבי התביעה לביטוח הלאומי ועד לשלבים הבאים הכוללים את בדיקת האפשרות לתבוע את המעסיק, את חברות הביטוח בגין הפוליסות האישיות ואת זכותכם לקצבאות שונות. התביעות השונות מיועדות לפיצוי שמטרתו היא להשיב את מצבו ואיכות חייו של העובד ככל האפשר עד למצב שלפני התאונה ולפיכך עורך דין מקצועי ומנוסה בעל ידע ורזומה עשירים מאוד יוכל למקסם את סכום הפיצויים הכולל שתקבלו בסופו של דבר. אם נפגעתם בתאונת עבודה ואתם מאמינים שמעסיקכם מתרשל והפר את חובת הזהירות כלפיכם, צרו עמנו קשר בהקדם ונשמח לייעץ לכם אישית בכפוף לבדיקת המקרה לעומק.